שלום לכולם, אנחנו ממשיכים את השיעור שלנו על הכנה על ראש השנה. אנחנו נמצאים בהפטרה של ראש השנה בספר שמואל, ואנחנו בפסוק ח' ויאמר לה אלקנה אישה הנה למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירה לבבך, הלא אנוכי טוב לך מעשר הבנים. ואז למדנו שאלקנה הוא אחרי 20 שנה שחנה סובלת, כי היא עקרה, אין לה ולד, אין לה ילדים, כמו פנינה שאורך השם נולדו לה 10 ילדים, אלקנה פונה לאשתו. אבל תראו איך הנבואה מתארת את אלקנה. ויאמר לה אלקנה אישה. מה הכוונה אישה? האיש שלה. אבל אנחנו יודעים שאלקנה זה האיש שלה. אז למה הנבואה היא חייבת לציין שאלקנה זה אישה, אנחנו אישה, האיש שלה, האיש של חנה. אלא כנראה שאחרי 20 שנה של התעלות בקודש, סוף סוף אלקנה הוא מצליח להגיד לה מה שהיא צריכה לשמוע. והנבואה מציינת שעכשיו זה האיש שלה. יש לנו את האדם, האדם הוא נברא זכר ונקבה, אני מדבר ביצירת האדם. ואחרי זה הקדוש ברוך הוא ניסר את החלק הזכרי והנקבי, ואז מזכר יצא, נשאר איש, הוא יקרא איש, והנקבה זה יהיה האישה. אבל לפי התורה, הצלם אלוהים של האדם, זה דווקא זכר ונקבה. והקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוהים, זה כולל את הצד הזכרי וצד הנקבי. והרב זיהודה, הכהן קוק, תמיד הוא היה אומר, יש שוויון בין האיש ואישה. הגמרא אומרת שמנעים לנו שלשון הקודש זה לשון הקודש, כי זה, בשפה העברית, זה השפה היחידה שהאיש ואישה זה זכר ונקבה. באנגלית אנחנו אומרים, איש זה man, ואישה woman, נכון? אבל היינו אמורים להגיד man ומאנס. מנה זה כאילו הזכה, הנקבה של מן. אבל זה לא ככה, זה שני שמות שונים לחלוטין. גם בצרפתית, זה איש ואישה, זה שני שמות שונים לחלוטין. כאילו יש שוני בין האיש ואישה, וזה לא דברים שאפשר לדמות אחד עם השני. אין שוויון באמת. יש את האיש, וזה העיקר, ואת האישה. אבל בעברית זה לא ככה. איש זה הצד הזכרי, ואישה זה הצד הנקבי של יצירה אחת של האדם. ולכן את החתונה שהאיש ואישה מתחברים שוב, אז יש יצירת האדם, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, יוצר האדם. סוף סוף שיש לנו שוב פעם את המפגש הזה בין איש ואישה, בייחוד שלם של הצד הזכר והצד הנקבה. אבל למה זה חשוב? כי פה בפסוק ח' אלקנה הוא מדבר כמו אישה. עכשיו לא כמו בעלה. בעלה יש חיסרון. מה החיסרון של הבעל של? בעל של, יש נשים שאומרות, מה, זה בעלי, כאילו זה כמו הבעל הבית, מה קרה פה? זה מוזר, לא? בעברית. יבוא זמן, הנבואה אומרת, שלא יקרא לי בעלי, אלא אישי. הכוונה, שאנחנו נגיע למצב, שהיחס שלנו בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה כמו חתן וכלה, זה כמו איש ואישה. מה זה אומר? לא אחד מעל השני, לא אחד ששולט על השני, בעל. הוא בעל ו... ושתלטן, לא, אלא איש ואישה, זכו שכינה ביניהם, זה שוויון, זה אחותי, זה כמו אחותי, זה כמו תמתי, תאומתי, זה כמו תאומים, שהם ביחד, בשוויון, אין אחד מעל השני, אין התנסות של האיש, או גם מאפר, אין התנסות מצד האישה. ופה אלקנה הוא בא מתוך האיש שלה, דיינו, הוא האיש והיא האישה, והוא בא, וזה לקח לו 20 שנה, לומר לה את המשפט הזה. מה המשפט? למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירה לבבך? הלא אנוכי טוב לך מעשר הבנים. מה הכוונה הלא אנוכי טוב לך מעשר הבנים? אמרנו, זה בלתי מובן המשפט הזה. כשאני מעביר שיעור לציבור של גברים, אז אני שואל אותם, מה מוזר בפסוק הזה? אף אחד לא יודע, לא מבין, נו בסדר, בסך הכל, מה הוא אמר לה? הלא אנוכי טוב לך מעשר הבנים. למה את דואגת? למה את עצובה? למה ירה לבבך? אני כאן, אם אני כאן, את לא צריכה 10 בנים, 10 ילדים, כמו פנינה. אבל זה מזעזע, איך אלקנה בתוך האיש של חנה, הוא יכול להגיד משפט כזה. אלא אנחנו יודעים, ממה נפשך? או אולי, חס ושלום, מי שאומר את זה, הוא אגואיסט, הוא משתמש בכלל, בביטוי אנוכי, אנוכי זה אנוכיות, אדם אגואי שחושב רק על עצמו, אם הוא כאן, אז הכל כאן, מה זה הדבר הזה? אלא מה? אנחנו למדנו שכל עניינו של אלקנה, זה לעזור לעם ישראל. הוא מכריע את הקו, את ישראל לקו זכות, אמר המדרש. אז איך יכול להיות שאדם שמוסר את החיים שלו לעם ישראל, מחבר את עם ישראל למקור שלהם, דיינו, למשכן שבשבילו, לבית השם, כי משם תצא תורה ומצוות, איך הוא יכול ככה להתייחס לאשתו? ולהגיד, למד בוכה, אני כאן, אז הכל כאן, לא צריכה ילדים, על מה מתלוננת כבר 20 שנה, אני פה. זה בלתי אפשרי, נכון? עכשיו, מה אומר הילקוט שימוני? הילקוט שימוני מספר 5, אותו מדרש שהביא את הסיפור של אלקנה בתור צדיק, צדיק הדור, גדול הדור, הוא אומר, הלו, אני טוב לך, אין כתיב. לא כתוב, אני טוב לך. לא כתוב שאלקנה אומר, אני אלקנה. אלא אנוכי. אבל מה כתוב? אנוכי טוב לך. אז אמרנו, ההפר, דווקא זה הרבה יותר כבד לומר אנוכי. מה אתה חושב שאתה הקדוש ברוך הוא? כי בעצם אנוכי זה הקדוש ברוך הוא שאומר אנוכי. אבל זה בדיוק העניין. אמר לה, הוא אמר לאשתו, אלקנה, בורייך יהיה בחלקך. כמאן דאמר, אנוכי השם אלוקיך. אומר בדיוק העניין. אנוכי זה השם. כל הצרות שלך, זה לא בגלל שאין לך ילדים. כל העצב שלך, העצבות שלך, היא לא נובעת מזה שאת סובלת כי אין לך ילדים. אלא הכל נובע מהקשר בינך לבין אנוכי. מי זה אנוכי? כן, אז במקום לומר הקדוש ברוך הוא, תראו מה, איך הוא קרא לקדוש ברוך הוא, בורייך, הכוונה, הבורא שלך, מי שברא אותך. הוא היה יכול להשתמש בקדוש ברוך הוא, בריבונו של עולם. אבל לא, קודם כל, בורייך. איך הוא יודע? הרי אנוכי, מתי הקדוש ברוך הוא השתמש בביטוי אנוכי? באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה אומר הקדוש ברוך הוא שאומר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? הוא אומר בעצם, אני הוא שברא אותך, שנתת לך חיים. נכון? כי אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה זה אומר? זה אומר שיצרתי את עם ישראל. אני הוא שנתן חיים, יצר את האומה הזאת, יצר את העם הזה. ולכן באותה שורה, בלוחות, יש את הלוחות בין אדם למקום, זה אנוכי השם אלוקיך, שרציתי חמיר המצרים, ובצד השני של הלוחות, בלוחות השני, כן, בלוחות השניים, יש לנו את אותה שורה, השורה הראשונה זה לא תרצח. אסור לרצוח. למה אסור לרצוח? כי פה כתוב, אני נותן חיים. אני זה שנתן לך חיים. אז האפר של לתת חיים, זה לרצוח. אז כמו שאני נותן חיים, אסור לך לקחת חיים. אז הדיבר הראשון בעשרת הדיברות, זה אומר בעצם, אני הוא שברא אותך. ולכן כנראה המדרש, הוא משתמש בזה, אנוכי, זה קודם כל, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, הכוונה, אני נתתי לך חיים, חיות. ואז אומר אלקנה, הבעיה של כל הבעיות שלנו, זה לא חסרים ילדים, זה לא חסר כסף, זה לא חסר זה וחסר זה. כל החסרונות שיש, החיסרון זה ביטוי של חסרון קשר עם הקדוש ברוך הוא. ולכן, אם באמת את מתקנת את הקשר שלך עם ריבונו של עולם, מי זה ריבונו של עולם? הבורא שלך. אם את מתחברת מחדש לבורא שלך, אז באמת את תהיה שמחה. את תצאי מהעצב, את תצאי מהאבלות הזאת. זה לקח לו 20 שנה לומר לה את המשפט הזה שבאמת מעורר אותה לקום וללכת להתחבר לקדוש ברוך הוא. איך היא מתחבר לקדוש ברוך הוא? על ידי התפילה. אז תראו את הפסוק ט', ותקום חנה. ואז אמרנו, ותקום חנה היא קמה. זה כמו אחרי שבעה ימי אבלות, שאתה מקים את האבלים. אתה בא ואתה מושיט להם ליד, ואתה מקים אותם, אתה מוציא אותם מהאבלות שלהם. והוא הצליח על ידי הדיבור שלו ואהבתו כלפי אשתו, הוא הצליח להקים אותה, לתת לה את הכוח לרצות להתחבר שוב לריבונו של עולם, לבורא שלך. אז בוא נראה מה היא עושה. ותקום חנה אחרי אוכלה בשילו ואחרי שתו, המפרשים אומרים לא, אבל זה לא, היא לא אכלה והיא לא שתתה, אלא זה כל העניין ש... אחרי שכולם שאכלו כאילו ושתו, היא קמה, ואלי הכהן יושב על כיסא למזות היכל השם. ויש אלי שיושב בכניסה למשכן. והיא מרת נפש, היא עדיין עם המרירות שלה, מזה שאין לה ילדים כבר 20 שנה. אבל הפעם, ותתפלל על השם. מה הכוונה ותתפלל? השם, יש מפרשים שאומרים, ותתפלל כביכול נגד השם. אפילו קשה לומר את זה. כי להתפלל בדרך כלל זה לשם, אל השם. פה זה ותתפלל על. זה לא שהיא נמצאת מעל, אבל הכוונה היא באה בדרישה. וזה חשוב מאוד. כי ביום ראש השנה, גם אנחנו נבוא בדרישות. הגמרא אומרת, במסכת ראש השנה, שאנחנו דומים בראש השנה לכלבים. למה לכלבים? כי יום ראש השנה אנחנו אומרים, הב, הב, הב. באירופה, איפה שגדלתי, לא אומרים, הכלבים הם נובחים בוואף, וואף, וואף. אבל כנראה בארץ או בתורה, בגמרא, הכלבים נובחים בצורה של הב, הב, הב. מה זה הב? אומרת הגמרא, תן. הב ברמית זה אומר לתת. תן לי פרנסה, תן לי חיים. זוכנו לחיים, תן לי שלום, תן לי הצלחה. אנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא בראש השנה, תפילת הפרנסה, אני מבקש פרנסה, תביא פרנסה, תביא דברים טובים לי, למשפחתי ולעם ישראל. אז אנחנו כמו כלבים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא. אבל פה חנה אנחנו רואים, וממנה אנחנו לא רק נלמד את התפילה של ראש השנה, נלמד את העיקרון של כל התפילות של כל השנה. זה ההלכות 18, זה ממנה, זה מחנה, תכף נראה. ופה היא באה בתור דביעה של ותתפלל על השם. יש דביעה ממנה, דרישה מהקדוש ברוך הוא. אני דורשת משהו. ובכו תבכה. כידוע אומרת הגמרא, שערי תפילה ננעלו, אבל שערי דמעה לא ננעלו, אומרת הגמרא. מה זה שערי תפילה ננעלו? השערים של התפילה הם ננעלו ליחיד. אם אתה מתפלל יחיד, אז התפילה לא מתקבלת, זה רק למניין. אז אם יש מניין, אז שערי תפילה לא ננעלו. אבל אם יש דמעה, כוונה אתה בוכה, כשאתה מתפלל, אז גם התפילה של יחיד יכולה להתקבל. אתה יודע, זה לא אומר שצריך להתפלל ביחיד, ואז לבכות. אבל זה אומר, אם אדם מגיע, אפילו שהוא לבד, והוא מגיע למצב של בכי ובוכה, ויש לו דמעות, אז זה נותן לו את הכוח לפחות שהתפילה שלו תעלה למעלה ותתקבל. בסדר? שערי דמעה לא ננעלו. עכשיו, אני היות ולא למדתי, נולדנו עם העברית, אז למדנו עברית, אז צריך לשון, למדנו את לשון הקודש, אז צריך לשים לב, אנחנו שמים לב הרבה פעמים על הבניינים, על השורשים, על האותיות. מאוד מעניין שדמעה, כן? זה אומר דמעות שלנו, זה אותם אותיות של עומד, עמידה. אתה יודע, לעמוד. ורבי נחמן הוא מסביר שלמה הדמעות שלנו הן לא שחורות. כי כל העניין של הדמעות, זה בעצם, יש מציאות מולנו שעומדת מולנו, והיא כל כך קשה שאתה מתחיל לבכות. ולבכות, זה אומר שאתה לא מקבל את המציאות, זה קשה. או אתה פורץ בבכי כשאתה רואה דבר גדול מאוד, ושמח מאוד וזה יותר מדי, או ההפך. אבל בשני מצבים, חיובי ושלילי, זה אומר שאנחנו לא מקבלים את המצב, את המציאות. ולכן, במקום לעצום עיניים, בסדר? יש דמעות, נכון? שמחסות את העיניים שלנו. אז אם אתה רוצה, אם כל המטרה של הדמעות זה לחסות את העיניים, אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא יצר שאוטומטית אנחנו סוגרים עם הפעפיים שלנו את העיניים. לא, הוא רצה דמעות. אוקיי, אז אם אתה רוצה שהעיניים לא יראו, אז שהדמעות יהיו שחורות, שאנחנו באמת לא נראה. לא, הדמעות הן שקופות, זה מים, זה ממלח. אז מה זה אומר? זה אומר שרואים ולא רואים. זה אומר שמצד אחד אתה רוצה לראות, אבל זה כמו מסנן, כאילו מקטינים לך את האור, מקטינים לך את המציאות. אז אתה רוצה כמו לגעת, כמו געגוע, נוגע ולא נוגע, רואה ולא רואה. הדמעות זה רואה ולא רואה. אני רוצה לראות, אני רוצה לקבל את המציאות, להיות שלם עם המציאות. אבל בהתחלה זה מאוד קשה, יש את הדמעות. אז היא, בחוד תבכה, זה אומר, מצד אחד אני רוצה, כן, אקבל את המציאות, אבל זה קשה לי, אני לא מצליחה. וזה כבר 20 שנה שהיא בוכה. אבל למה עד עכשיו היא לא קמה? הסברנו שכנראה שהיא חושבת שככה הדין. אם הקדוש ברוך הוא לא הביא לי ילדים, כנראה שאני לא מגיע לי ילדים. זה מצד בחינת דין. משפט, הקדוש ברוך הוא, הוא יודע מה הוא עושה. ולכן היא לא קמה ולא התפללה. עכשיו היא בוכה. ומה היא אומרת? ותדור נדר ותאמר, ותאמר, השם צבאות, אם ראו תראה בעוני אמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים, ונתתיו לשם, תנתיו לשם, כל ימי חייו, ומורה לא יעלה אל ראשו. היא אומרת, היא נודרת נדר. מה הנדר שהיא נודרת? היא אומרת, השם צבאות. הגמרא אומרת, מבריאת העולם, עד חנה, לא, אף אחד לא קרא לקדוש ברוך הוא השם צבאות. הגיע חנה, והיא הבינה שאפשר לקרוא לקדוש ברוך הוא השם צבאות. מה זה השם צבאות? השם של כל הכוכבים, של כל הגלקסיות, של הקוסמוס, של כל ההשפעות, ולרלה, זה השם, היא קוראת לו צבאות. ואנחנו נראה תכף בגמרא, למה דווקא, עם השם הזה היא מצליחה להתפלל, היא רוצה להתפלל דרך השם הזה. היא אומרת, אם ראו תראה בעוני אמתך, אם אתה רואה את העוני של אמתך, אמתך, פעם ראשונה, וזכרתני, ואתה תזכור אותי. אנחנו יום הזיכרון, אנחנו ראש השנה, זה יום הזיכרון. ואנחנו אמרנו שבראש השנה השם זכר אותה. ואז היא נתפללת, השם תזכור אותי. ולא תשכח. מה הכוונה לזכור? זה לזכור, אבל לא תשכח. תשכח זה אותיות חושך. אל תשים אותי בחושך. אני כאן ואני צריך להעיר. אתה צריך לראות את האור שלי. את אמתך, פעם שנייה. ונתת לאמתך, פעם שלישית. זרע אנשים, ונתתיו לשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה לראשו. אומר, אם אתה נותן לי ילד, אני אתן לך ילד. הילד שאני אקבל, זה הילד שלך. כן. כן, אפשר. זה עיקר. אתה אדון אני מלך עולם, שהכל נהיה מלאום.
איפה היה המעבר של חנה? כי בסוף, זה מחשבה טובה, להגיד טוב, אם אני מנסה, אין לי ילד.
אז איפה המהפך שלה להגיד,
אולי
הקדוש ברוך הוא
לא
כך,
אז אני אתפעל עוד יותר חזק, ואני
אדרוש מהשם,
מאיפה יש
לה
את הרשות לדרוש
מהקדוש ברוך הוא? אז ככה, אומר, כשאלקנה הוא בא, הוא מסביר לה, הבעיה זה לא הילד. אתה בא, יש לך חבר שקשה לו להתרתן, הוא לא מוצא שידור, ועוד שידור, ועוד שידור, ועוד שידור, ובשידור ה-120 אתה פוגש אותו והוא שבור. זה יכול לקרות. אתה יכול להגיד, נו תתאמץ, נו תתפלל יותר, לא התפלל, נתת צדקה, תרמת למכון מאיר, לא, איך אתה רוצה שזה יצליח? לא. אלא מה, אתה תגיד, וזה לא, אלא מה אתה עצוב? אני מבין שאתה בשידור ה-120, אני לא ברמה, כן? אבל... על העיקרון, בתוריה. אני מבין שאתה בשידור ה-120. אבל איך אתה? אתה עצוב או שמח? אני עצוב, אני שבור, אני כבר לא רוצה, וכו'. פה היא הבעיה. אז אסור להיות עצוב. עצוב זה לומר לקדוש ברוך הוא, אני לא אוהב אותך. אני לא מקבל את מה שאתה עושה לי. למה אתה עושה לי את זה? מי שבצער בעצם, הוא מתלונן לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, השם, אתה השם. מי שמתלונן על החיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, הוא בעצם מאשים את הקדוש ברוך הוא. זה שאין לו שידוך, זה בעיה. אבל זה שהוא עצוב על זה, והוא בוכה על זה, זה הבעיה. ואז אלקנה אומר, אני אשתו בדיוק העניין. מה הוא אומר לה? למה, מה אמרנו? למה תבכי, ולמה לא תאכלי, ולמה ירה לבבך. למה תבכי, אני לא צריכה לבכות. למה את בוכה? כי אין לך ילדים, אבל לא צריך לבכות על זה. קשה. למה לתאכלי, מה זה לא לאכול? להפסיק לחיות. למה לא, את לא, מה? את לא חיה חיים נורמליים? מה, בגלל שאין לך ילד? יש בעיה. ירה לבבך, בכלל, את בייאוש, הלב שלך הוא כמו באבלות, זה לא בסדר. עכשיו שאלקנה אומר לה, והוא מוסיף, אז את יודעת מה המקור העצבות של כל יהודי ויהודי, של כל אדם ואדם, זה כי יש לו ניתוק בינו לבין הקדוש ברוך. ואז היא מבינה שהיא לא צריכה ילד, היא צריכה חיבור עם הקדוש ברוך הוא. ולכן היא באה להקדוש ברוך הוא, להתפלל, הכוונה להתחבר שוב עם ריבונו של עולם, ואומרת, למה אני דורשת ילד? למה אני דורשת ילד? לא בשבילי, בשבילך השם. ואז אנחנו לא מבינים. היא בתפילה ובזכות בעלה, בזכות, סליחה, האיש שלה, אישה, היא הבינה שעכשיו התפילה היא מכוונת למשהו אחר לגמרי. היא מכוונת לאני רוצה להיות האמה שלך השם. ובזה שאין לי ילד, אני לא האמה שלך. ותכף נסביר. תראו הגמרא. כן. לא הסברתי כלום עכשיו. אבל מה אתה אומר כן?
כל פעם שאני עצוב בחיים, שלא טוב לי בגלל...
אתה מתלונן על השם. אתה אומר שבאמת,
מה שחסר לי זה לא פרנסה ולא ילד ולא אישה, זה חיבור עם השם?
בדיוק.
אז אני אומר, אז מה אני אגיד לכם? טוב, תביא לי אישה, ואני אתן לה, כאילו, איך אני עכשיו, אני לוקח את זה בשבילי.
אז עוד פעם. מה היא אמרה? היא אמרה בעצם, אני רוצה להרוויח אבל לא טוב. אם אני מרוויחה מיליון שקל, אני נותן מיליון שקל לבית המקדש. זה בעצם היא אמרה. היא אומרת לקדוש ברוך הוא, אני רוצה ילד. אם אתה מביא את הילד, אני נותן אותו לאלי, למשכן. אני לא אראה אותו, זה בשבילך, זה כדי שהוא ישרת אותך, השם. אז הבנו שחנה היא לא רוצה ילד בשבילה. אז למה היא רוצה ילד עכשיו? אז תראו מקור 13 בעמוד השני. במסכת ברכות, תקריאו את זה, זה מסכת ברכות, זה דף למד ולמד הלב וכו'. זה כל התפילה של חנה נמצאת שם, זה עבודה של... של התפילה, וגם בנייה מדבר על זה, זה פשוט מדהים, זה כל הפסקאות החשובות שלה, על התפילה. אז הגמר אומרת, ותידור נדר ותאמר השם צבאות. אמר רבי אלעזר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שיקראו לקדוש ברוך הוא צבאות, עד שבאתה חנה וקראתו צבאות. אמרה חנה, אז מה זה קשור? למה היא קרא לו, להשם, השם צבאות? מה היא מוסיפה בשם הזה, השם צבאות? אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכל צבעי צבאות שבראת בעולמך, כל הכוכבים, כל המזלות, השמש, הירח, יש לך הכל, בראת את הכל. קשה בן אחד שתיתן לי בן אחד. זה קשה לך שאתה נותן לי ילד? אני לא מבקש שתיתן לי הפלנטה השלמה. רק ילד. מה זה בשבילך? גרגיר אחד, זה כלום, תן לי ילד. אתה בראת את הכל. זה מה שהיא ביקשה. אבל הגמרא לא מסתפקת בזה. היא אומרת, משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם, שעשה סעודה לעבדיו, בא עני אחד, ועמד על הפתח, אמר להם, תנו לי פרוסה, אחת, ולו השגיחו עליו. אוקיי, הוא רואה שכל עבדי המלך הם קיבלו פרוסה. כל עבדי המלך הם בסעודה של המלך, קיבלו פרוסה. והוא אומר, תביא לו את הפרוסה, אני גם רוצה הפרוסה. לו השגיחו, לא אמרו, מי אתה בכלל? דחק ונכנס אצל המלך, אז הוא הגיע, בן אדם, העני הזה, הוא הגיע למלך, דפק, ונכנס לארמונו של המלך. אמר לו, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית, קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת? באמת, אתה המלך, אתה כל יכול, תן לי רק פרוסה, מה ביקשתי? פרוסה. אתה יוצא מהגמרא, אתה אומר, אוקיי, אבל לא הבנתי בדיוק, כאילו זה, כזה ילדותי, כאילו, בסדר, השם, עיקר עלו השם צבאות, השם בראת את הכל, אני מבקש את רק ילד, תביא לי ילד. למה הדבר דומה? לבן אדם, לעני שבה כל העבדים של המלך קיבלו פרוסה, הוא מבקש, לא מקבל, הוא הולך למלך, קשה לך, תן לי פרוסה, זה כלום בשבילך. אתה יוצא מהגמרא, תדעי כן, אבל איפה העומק פה? אז העומק הוא עמוק באמת. זה לא בדיוק מה שקרה. מה אמרה חנה למלך? תביא לי פרוסה, אני אתן לך את הפרוסה. תביא לי פרוסה, אני אחזיר לך פרוסה. תביא לי ילד, אני אחזיר לך אותו. אז למה את רוצה פרוסה? כדי להיות עבד של המלך. בעולם הגמרא, ישיבתי אומרים, סימן או סיבה, כן? לא רוצה להיכנס לזה, אבל נגיד, סימן או סיבה. הסימן, למה אתה רוצה פרוסה? אני רוצה פרוסה, כי אני רעב. בסדר? זה הסיבה למה אני רוצה פרוסה. אני רוצה פרוסה כדי לאכול. אני רוצה פרוסה כי אני רוצה לאכול פרוסה. אבל הסיבה של העבד הזה שבא ודופק אצל המלך, הוא הבין שהוא לא רוצה פרוסה כדי לקבל את הפרוסה. הוא רוצה פרוסה כדי להיות עבד של המלך. ומה הסימן, לא הסיבה, מה הסימן שהוא עבד של המלך שיש לו? פרוסה. ולכן עכשיו אני רוצה להיות העבד שלך. ולהיות העבד שלך, שכל אחד מקבל את הפרוסה שלו. אני רוצה פרוסה. זה כמו חיין, הוא מגיע למפקד שלו, תביא לי אמין טבור. מה? כן, כן, תראו את מה שקיבלתי, זה מתקופת הווייטנאם, M16 ארוך, מה אתה רוצה ממני? אני רוצה אמין טבור. למה אתה רוצה את זה? כדי לקדש שם שמיים. אם רואים חייל מצבא הגנה לישראל, עם רובה כמו שיש לי, זה בושה, אני לא אכפת לי. תיתן לי מקל, תיתן לי רובה, תיתן לי מטטה, תיתן לי מה שאתה רוצה. אבל אני דורש מתבור לשם תפארת של צהל. הוא לא רוצה את זה או את זה, הוא רוצה לקדש את צהל. הוא רוצה שהחייל, שאנחנו נהיה חייל, וואה, אנחנו נתפלא ונשמח להיות חייל, עם הציוד שלו והציוד החדש שלו. בשבילו לא אכפת לו, אבל בשם צהל ובשם צבא הגנה לישראל, הוא בא ודורש את זה. אז זה אותו דבר חנה. חנה הגיעה למצב שאני הבנתי שעד עכשיו דרשתי ילד בשבילי. אני רציתי ילד. למה? כי ילד זה כל כך מתוק. הוא אומר לי, אמא, אני אחבק אותו, אני אקח אותו לגינה, וכולם יגידו, אוי, זה ילד יפה, כן, זה ילד שלי, ואני אקח אותו, אני אלביש אותו, אטפל בו, ולטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט Eved Hashem, לא בשבילי. ואני צריכה לבקש ילד, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותי אישה, וכל האיברים, כל עצמותיי תאמרנה השם, כל האיברים, כל הצמות שלי צועקים, צועקות, אנחנו כאן כדי להביא חיים. ואם אני לא מביא החיים, אני לא אמה של הקדוש ברוך הוא. אז אני לא רוצה ילד כי אני רוצה ילד. אני רוצה ילד כי אני רוצה להיות אמתך. ואמתך זה להביא ילד בעולם. זה מלכותך תתגלה דרכי. כי אנשים יסתכלו עליי, יגידו זה עולמו של הקדוש ברוך הוא. תראה האישה הזאת היא עקרה. העולם של הקדוש ברוך הוא זה מלך. תראה הכל, העולם שלו לא מסודר, האישה הזאת לא מביאה ילדים. זה חילול השם. והיא דורשת ילד מתור זה שאני אמתך השם. אני אישה השם. יש לי רחם, יש לי את כל איברים כדי לקדש אותך, הקדוש ברוך הוא. תזכור אותי לחיים. למענך, אלוהים חיים. לא למעני. אז תביא לי ילד. בשבילך השם. והוכחה, אני אתן לך אותו. אני לא אשמור עליו. הוא יהיה רק בשבילך. זו הוכחה שאני עושה רק, שאני מבקש ממך השם רק בשבילך. זה מלכות. זה לקבל, להיות עבד של המלך. ואתה רוצה את הפרוסה שלך. כי אם אין לך פרוסה, אתה לא עבד של המלך. המלך ביקש לתת לכל העבדים שלו פרוסה, אז גם אני רוצה פרוסה, כי אני רוצה להיות עבד. מובן? בואו נחזור להפטרה. ותידור נדר, ומולה. יוד בית, פסוק יוד בית, והיה כי הרבית להתפעל לפני אלי, לפני השם, סליחה, ואלי שומר את פיה, וחנה היא מדברת על ליבה, רק שפתי הנאות, וכל הלו היא שמע, ועכשיו היה אלי לשיקורה, ידוע שהיא הייתה, היה רק חיתוך שפתיים, כמו הזוהר אומר, שלהתפעל את זה רק עם חיתוך שפתיים, ושם הלו היא שמע, כי הכל היה פנימי. הכל, כף, כן? הכל היה פנימי. זה לא דיבור חיצוני. כשאני אומר להגיד משהו, תרים את הכל, תגיד משפט. אז יכול להיות חיצוני. אבל אתה מדבר עם עצמך, אתה מתחבר עם הפנימיות שלך. זה התפילה. ויומר אליה אלי, עד מתי תשתכרי, נסיר את ינם על העיר, ואתה נחנה, ואתה אומר, לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, ויעין ושכח לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני השם. אל תיתן את אמתך לפני בת בליעל, כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עד עינה. ויען אלי ויאמר לכי לשלום, ולא ישראל ייתן שלתך, אשר שאלת מאמו. בסדר? ותאמר תמצא שפחתך אכן בניך, ותלך האישה לדרכה, ותאכל פניה לא היו לה עוד. ופניה לא היו לה עוד. זהו, היא שמחה. למה היא שמחה אין הילד? יש כאלו שאומרים, לא, יש את הבטחה של אלי. נכון? הוא מבטיח שיהיה לה ילד. אבל אולי זה לא יתקיים. אבל הוא צדיק, כן, אבל יש לו בעיה במשפחה, חופני ופנחס, אולי זה לא יתקיים. אלא מה? ופניה לא היו לה עוד, כי היא מצאה את הטוב. עכשיו היא עשתה שלום בינה לבין הקדוש ברוך הוא. אומרת, אני אמתך. אני רוצה מה שאתה רוצה. ואם אתה לא רוצה, ככל אשר ציוויתני, אני עשיתי ככל אשר ציוויתני, אני עשיתי את הכל. עכשיו זה תלוי בך. אבל טוב לי עם זה. אם זה החלטת, על החלטת, על החלטתך, גזירת רע שאני לא צריכה להביא ילדים, היו צדיקים, כמו הרבי מלובביץ', לא היו, לא היו לו לילדים. ילדים רוחניים, כן, אבל ילדים פיזיים לא היו לו. אז אולי באמת יש גזירות, והיא לא יודעת, אבל לפחות, היא לא ברוגזת מול הקדוש ברוך הוא. אין לה כעס יותר, ופניה לא היו לה עוד. פתאום יש פנים של שמחה. כי היא הגיעה לטוב. טוב לי. איך טוב לי? בזה כקרבת השם. היא קרובה לקדוש ברוך הוא. כי עשתה שלום עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו טוב לה. היא הבינה שהדרישה שלה לבקש ילד, זה היה במדרגה שלה, זה היה ניתוק מהשם. עכשיו היא דורשת ילד, כדי לקדש את שם שמיים. וכששמואל יבוא, זה ילד שכל מטרתו זה להחיע את ישראל כף זכות, אבל זה להביא, הוא ימליך את המלכים, את שאול את דוד המלך, הוא בעצם, הוא יהיה הנביא שיבחר, הוא ימליך את מלכות ישראל. דיינו, מלכות השם עלי אדמות. למה? כי כל כולו הוא בא בבית מזוג טהור, שכל כולם התבטלו, אבל לא במובן השלילי. נפתחו, התחברו מחדש, הם היו עקורים, כן? עקר לעקור, אמרנו שהיו מנותקים, לעקור זה להוציא אותם מהשורש, מנותקים משורש החיים, והתחברו שוב לשורש החיים, אבל לא בשבילם, לא בשביל הפרטיות שלהם. ההפך, כדי לתת לקדוש ברוך הוא להופיע. ואם, אומרת הגמרא, תראו מסכת יבמות, מקור שבע, אנחנו בשורה שנייה, אמר רבי יצחק, בסוף השורה השנייה, אמר רבי יצחק, מפני מה היו אבותינו עקורים? מפני שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים. פה זה דבר נורא, קשה לשמוע. למה אברהם ושרה, אברהם ושרה היו עקורים? למה יצחק ירבקה? למה יעקב ורחל? למה במקרה שלנו אלקנה וחנה? אבל פה הם מדברים על אבות ואימהות, שדווקא הם אבות ואימהות והם היו עקורים. למה זה ככה? הגמרא אומרת, מפני שהקדוש ברוך הוא מתאווה, יש לו תאווה מתפילתם של צדיק. אם הוא רוצה לשמוע את התפילות של הצדיק, מה, אין יותר אכזרי מזה לכאורה. מה, בגלל שאתה רוצה לשמוע תפילות, הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, אתה גורם להם הכרות במשך 100 שנה לאברהם אבינו, מה זה? אלא, התפילה זה כמו שאדם נפתח לרצונו של הקדוש ברוך הוא. או במילים אחרות, התפילה זה לא כדי לשנות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אני לא בא, השם אתה לא רוצה לתת לי ילד? כן, אתה תתן לי ילד. תן לי ילד, תן לי ילד, תן לי ילד. לא, זה לא הולך ככה. אני השם לא שניתי, השם לא משנה את רצונו. מי משתנה? אנחנו משתנים. וכשאדם רוצה ילד, שום מתחתן, הוא רוצה ילד. למה אתה רוצה ילד? כי באמת ילד זה וואו, זה שמחת החיים, זה ילדים, זה שמחה. וכשאדם הופך להיות, עובר את הניסיון קשה מנסו הקרות, והוא לא מביא ילדים, לעולם פתאום הוא מתחיל לחשוב, למה זה כל כך חשוב ילדים? למה באמת זה חשוב? והאבות והאימהות, כל פעם שהתפללו לעוד, אני רוצה ילד, השם תן לי ילדים וילדים, הם התעלו. הם הפכו להיות אנשים צדיקים ועוד יותר צדיקים בישרות התפילה. כל תפילה הוא מתעלה יותר. הוא הופך להיות עוד יותר קרוב לרצון של הקדוש ברוך הוא. אומר הרב קוק שכל עניין של התפילה זה להטמיע בתוכנו את רצון, מה שכתוב בתורה, רצון התורה, רצון השם. אני רוצה, אבל כשאני מתפלל, אני רוצה עוד יותר. אני רוצה את ירושלים, בטח, מי לא רוצה ירושלים? אבל אחרי כל תפילה, ברוך אתה השם בוני ירושלים, אני רוצה עוד יותר את ירושלים. ואני מתעלה, הרצון שלי מתעלה. מתפילה, מתפילה, אדם מתעלה ברצון שלו, ובזכות התפילה, אברהם, או במקרה שלנו חנה, הגיע למצב שהיא לא רוצה ילד, היא רוצה את שמואל. שאברהם ושרה הם לא רוצים סתם ילד, הם רוצים ילד צדיק. אבל לא סתם צדיק, הם רוצים ילד צדיק שמוכן לתת את החיים שלו לקדוש ברוך הוא ולהקים אומה כזאת שתקרא בשם השם, הם רוצים את יצחק. וזה בדיוק מה שהשם רוצה. השם רוצה שהנשמה של יצחק תופיע בעולם, אבל הרצון של הקדוש ברוך הוא מאוד למעלה, הוא מאוד גבוה. הרצון של אברהם בתחילת דרכו, אם שרים רוצים ילד, אז הקדוש ברוך הוא מעכב את אברהם ואת שרי להביא ילדים. למה? כי אם הוא נותן להם ילדים, אז מיד יהיו ילדים לאברהם ושרה, אבל לא יהיה יצחק. אז אין להם ילדים. ובזה שהם מתפללים, הם מתעלים. רוצים ילד, ילד צדיק, ילד צדיק מאוד, ילד צדיק וקדוש, ילד שתהפוך את העולם, וממנו תצא אומה, אומה אדירה, כנסת ישראל. עכשיו הם רוצים בדיוק מה שהשם רוצה, ואז הרצון שהקדוש ברוך הוא מופיע. ולכן כל העיכולים שיש לנו בחיים, אדם יכול להסתכל, ברור שיש סבל, זה קשה וכו'. אבל זה בדיוק המשפט של אלקנה. הלו, אנוכי טוב לך מעשר הבנים. הטוב זה הקרבה עם השם. אם את מתחברת לקדוש ברוך הוא, אם טוב לך עם הקדוש ברוך הוא, אז זה בסדר גמור. את תמשיכי להתפלל ולבקש. אבל ממקום אחר לגמרי. ממקום שאת רוצה להתעלות לרצון השם. שאת רוצה מה שהוא רוצה. על ידי התפילה, אדם מתעלה למדרגה של אני רוצה, עשה רצונך כרצונו. אני רוצה את מה שאתה רוצה, השם. כמו שהשם רוצה את ירושלים, אני רוצה את ירושלים. ולכן כל תפילה זה חיזוק, אימוץ הרצון, אומר הרב זצ"ל, כי על ידי התפילה אני מתרגש לרצות את רצונך, השם. כן, שאלה אחרונה.
בסוף, הקדוש ברוך הוא כן עשה מה שחנה
עשה. השם עשה מה שחנה?
נגיד, באברהם וחנה, או אברהם ושרה, נגיד, הוא כן בסוף נתן לו ילד. אבל...
לא ילד, יצחק. לא ילד, שמואל.
זה, הוא נתן יצחק דרך הלידה. למה הוא לא נתן לו תלמיד? שהוא תלמיד שהוא ברחוב,
אברהם, זה סוגיה שלמה. כי אברהם מבין שזה עובר בדם. זה לא תיאוריה. תיאוריה זה תלמיד. אתה יודע, היו לו עשרות אלפי תלמידים, את הנפש אשר עשו בחרם, נכון? לאברהם. אבל פה הוא הבין שזה עובר דרך ה-DNA שלנו. האבות שלנו זה הלכתי, שאנחנו צאצאים של אברהם, יצחק ויעקב. ומי שאכזרי יותר על המידה, הגמרא אומר, צריך לבדוק, אולי הוא לא מצאצא של אברהם, יצחק ויעקב. כי הם נתנו ב-DNA שלנו גמילות חסדים, והאמונה וכו'. זה... הוא הבין שזה עובר דרך הנשמות, לא דרך הלימוד, תיאוריה, פילוסופיה. אז מה הבעיה?
אם עכשיו אני אגיד, אומר שאני רוצה, אני רוצה רכב כזה וכזה, אני רוצה בית כזה וכזה. אז בסוף, אמר שעד שאני לא באמת רוצה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, עד שאני לא מתחבר באמת להשם, אני לא מקבל את זה. אבל אם אני מתחבר, אני אקבל את זה, אבל בסוף אני כן אקבל את זה. לחולות שהבית הזה לא טוב לי, לא טוב לי עכשיו, וגם לא טוב לי לעולם, שיהיה לי בית כזה במה שאני מבקש. אז האם הרצון הראשוני, שאני אומר, אני נגיד רוצה בית כחול או רוצה בית צהוב, איזה שאני רוצה בית כחול, האם זה קצת, אולי לא נברו, אבל
ככה.
האם זה מכוון?
כל דבר שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא, צריך לבדוק. מה צריך לבדוק? האם זה מתאים עם רצונו של הקדוש ברוך הוא? למשל, אדם שהוא באילת בחודש כסלב, וטוב לו באילת, הוא לא רוצה גשם. אז זה לא תפילה, זה כללה. לבקש מהקדוש ברוך הוא, לא יהיה גשם בתקופה הזאת, אני בבית מלון, באילת, אני רוצה שמש. זה כללה. או אדם חזר שם שמפדל לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא תן לי ברכה והצלחה בגזלה הזאת, אני הולך לעשות שוט בבנק, זה, אני רוצה להצליח. זה לא הולך. אלא ככה, בזה נסיים. כל פעם שאדם אומר, תראה, מחר אני עובר רישיון נהיגה. אתה יודע? בעזרת השם אני אצליח. מה זה אומר בעזרת השם? בעזרת השם, דבר ראשון, אני ממש לא מוכן. שהקדוש ברוך הוא ייתן לי צ'אנס להצליח. זה. אני מקווה שאדם, שהוא לא מוכן לרישיון נהיגה, השם לא יעזור לו. שנית, בעזרת השם, מה זה אומר? אנשים חושבים, תראה, אני מוכן. אבל תשמע, אם אני, אם המור, לא המורה, הבוחן, הוא לא אדם טוב והכל, הוא יכול להכשיל אותי. אז בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא לא מפריע. כי באמת אני מוכן. בעזרת השם, השם, אל תפריע לי. זה גם זה לא נכון. למה זה בעזרת השם? אני מוכן. בסדר? אני מאוד מקווה שאני אצליח, למה? כי אני חושב שבזה שאני אצליח ברישיון נהיגה, אני אעזור להשם. בעזרת השם זה לעזרת השם. גם מובן של לעזרת השם. כל מה שמתפללים, אנחנו חותמים על זה שאני בטוח, אם אני מבקש את זה, זה למענך אלוהים חיים. כי אני חושב שאני אעזור לקדוש ברוך הוא בזה. תצליח במבחנים, כי אני חושב שאני ארכוש את המקצוע הזה, אני אתקבל לעבודה הזאת, אני אקדם את תוכניתך השם. אני אתקן את מלכות שמיים, בזכות זה שאני מהנדס, בזכות זה שאני רופא, בזכות זה שאני חייל. אז תן לי להצליח, אני מאוד מקווה, השם שכיוונתי לעזרתך. אז תמיד הרצון שלי הוא צריך להשתוות, השתוות הרצון עם השם. זה לא, השם אתה לא רוצה, אני רוצה, תשנה את דעתך. לא, ברור שלא. אלא אני מאוד רוצה לרצות את רצונך השם. ועל ידי התפילה אני מתעלה, והלימוד התורה, לא רק התפילה, הלימוד התורה, הוא עוזר לך לדעת מה השם רוצה. הוא אומר לך מה השם רוצה, זה לימוד התורה. אבל התפילה זה עוד יותר גבוה מזה. זה להטמיע בתוכנו, לרצות כמו שהוא רוצה. הרב צוקרמן תמיד היה אומר את זה. הוא היה אומר, לימוד התורה זה לדעת מה השם רוצה. מה השם רוצה. מצוות זה לעשות מה השם רוצה. תפילה זה להתרגש, זה עבודה שבלב. זה לרצות, לחיות, לרצות את מה שהשם רוצה. זה הרבה יותר גבוה. רבי יוחנן אומר, הלוואי ויתפלל לאדם כל היום כולו. כי אדם כשהוא לומד תורה, הוא יכול לדעת מה השם רוצה, אבל זה רחוק ממנו. הוא יכול, לרגע הוא יכול לקיים מצווה, לעשות מה שהשם רוצה עכשיו, אבל זה רחוק ממנו, בסדר, אני עשיתי, בסדר, אתה מרוצה, אני ממשיך את החיים שלי. אבל תפילה זה להיות חי את רצונו. זה להתרגש, אני כל כך רוצה את רצונך השם. ירושלים זה חלק ממני, מברך השנים זה חלק ממני, מלך אוהב צדקה ומשפט זה חלק ממני, חונן לאדם דדת זה חלק ממני. השם גילה לנו את 13 רצונות העיקריות, כדי להיקרא עבד השם. בזה השם עוסק. אדם, הוא פותח עיתון, הוא קורא חדשות, הגיעו 1,000 עולים חדשים. ואומרים, אתה מתרגש מזה? לא אכפת לי. אז על מה אתה מתפלל? מקביס חמו ישראל, מרשיר שכנתו לציון, אל תפסיק להתפלל. אז הרב אבינר אומר, תפילה זה תפילומטר. תפילומטר. מה זה תפילומטר? זה מודד לך את רמת הצדקות שלך. אם כשאתה אומר, ברוך אתה השם בני ירושלים, זה אומר, זה סימן שאתה לא מחובר לירושלים. אבל אדם שמתפלל ובוכה, בוני ירושלים, תשכון בתוך ירושלים, את צמח דוד עבדך, ומתחגש, וזה, זה אומר, שיש לך מעלה של קדושה. אז זה בשני הכיוונים. בעזרת השם שנזכה לקבל הרבה חיים, הרבה ברכות בראש השנה, למענו בעזרת השם, זה כל העניין, למענו כדי לעובדו בלבב שלם. שנה טובה.